כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת יומא, פרק ראשון, פרק שבעת ימים בדף ג' עמוד א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רבי יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. דן הירושלמי רבי יוסי בר חנינא באי שאל, עשירית היפה, האם אותה מנחת חביתין שלמדנו אתמול, שהכהן הגדול היה מקריב בכל יום מחציתה בבוקר, ומחציתה בערב, חצי עיסרון בבוקר וחצי עיסרון בערב, אם כן נשאלת השאלה, היאך קרבה, כיצד אותה מנחה, אותה עשירית היפה, הייתה קרבה ביום השמיני למילואים על ידי אהרון הכהן? האם הייתה קרבה, חצייה קרבה או שלמה קרבה? כלומר נשאלת השאלה, האם הקריבו אותה ביום השמיני למילואים, הקריב אותה אהרון הכהן כדרכו בכל יום? ולמרות שבזמן תמיד של שחר, בזמן הקרבה, עדיין אהרון היה לו דין של כהן גדול, למרות זאת, בכל זאת, הקריב אהרון, מכיוון שאותו יום הוא נתחנך והתחיל לעבוד, אם כן הקריב חצי עיסרון כדרכו לאחר תמיד של שחר, או לחילופין, כיוון שבזמן תמיד של שחר, אהרון הכהן עדיין לא היה לו דין של כהן גדול, או שלמה קרבה, ייתכן שהקריבו באותו יום, היום השמיני למילואים, היום הראשון שאהרון הכהן שימש ככהן גדול, ייתכן והוא הקריב את כל המנחת חביתין, את כל העיסרון בשלמותו, בין הארבעים. עונה על ספק זה הירושלמי, מנמד הכתיב, ממה שכתבה התורה, לאחר שבירך אהרון את העם, ויבוא משה ואהרון אלו אל מועד. מכך למדנו שחציה הייתה קרבה בבוקר וחציה הייתה קרבה בערב בין הארבעים כבכל יום. וכיצד למדנו זאת? שהרי הברייתא שלא בא עמו משה יחד עם אהרון, אלא בכדי ללמדו על מעשה הקטורת, שהרי לפני זה כתוב וירד מעשות החטאת, מה ירידה מעין עבודה וירד מעשות החטאת, אף ביאה מה שכתוב בתורה ויבוא משה ואהרון, הכוונה מעין עבודה. אין תימר אם היה עולה על דעתך לומר ששלמה קרבה, לו יצויר שאהרון הכהן הקריב את כל עשירית היפה בין הארבעים, מכיוון שבאותו יום זה היום הראשון לכהונתו ככהן גדול, ולכן הוא לא הקריב חצי עיסרון כדרכו בכל יום בזמן תמיד של שחר. אם כן ניתני, היה לו ללמדו משה את אהרון על מעשה קטורת ועל עשירית היפה. ומדוע אם כן הוא לא לימדו על עשירית היפה? אלא מכאן למדנו שבוודאי אהרון הכהן הגדול הקריב בבוקר קודם שנתחנך לכהונה גדולה, מכיוון שזה כבר היה יום הראשון, את מחצית מנחת החביתין, מחצית עיסרון כבר בבוקר. דוחה הירושלמי את הראיה הזאת. אמר רב תנחום בר יודן, מכאן אין שום ראיה, ולא בעבודות שבפנים ענן קיימין, וכי התורה כאן לא עוסקת דווקא בעבודות שבפנים, כבר לימדו העבודות שבחוץ. שהרי כתוב בתורה ויבוא משה ואהרון אלו אל מועד, ובתוך אל מועד מה עשו את מעשה הקטורת? מה שאין כן עשירית היפה שהיו מקריבים אותה למזבח החיצון, את זה בוודאי כבר לימד משה את אהרון כשהוא היה בחוץ. ולפי זה יוצא שאין ראיה שמנחת החביתין הוא קרבה כולה, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, אלא ביום הראשון לעבודתו של אהרון הכהן ככהן גדול, ייתכן שהוא הקריב את כל מנחת החביתין בין הארבעים. ממשיך הירושלמי ושואל מילואין מה היו. בביור הדברים הוא מסתפק הירושלמי מה היה דינם של קורבנות המילואין. האם היה דינם כקורבן יחיד? והסיבה היא שהרי הקורבנות הללו הוקרבו בכדי לחנוך את אהרון ככהן גדול. או לחילופין, מכיוון שהיה מדובר באירוע של כלל ישראל שבא כל הציבור לחנוך את המשכן, אם כן ייתכן שהקורבנות הללו שהקריב אהרון היו בגדר קורבנות ציבור. עונה על כך הירושלמי, מנמד הכתיב, ממה שכתוב בתורה, אהרון ובניו את ידיהם על ראש העין. מכאן למדנו שהרי הכלל הוא שאין קורבן ציבור טעון סמיכה, כפי שמופיע בבבלי במנחות בדף צדיק ב', בהכרח שהקורבנות הללו היו בגדר קורבנות יחיד, שהרי שם היה סמיכה. מקשה על כך הירושלמי, הרי הברייתא אומרת ואתני קורבן ציבור. הרי הברייתא מגדירה את הקורבנות הללו כקורבן ציבור, ואם כן כיצד אתה מגדיר אותם כקורבן יחיד? מתרץ הירושלמי, אמר רב אידי, נתנדבו ציבור ומסרום להם, כלומר שהציבור אמנם קנה את הקורבנות הללו, והקורבנות הללו היו בתחילה בגדר קורבן ציבור, אלא מכיוון שהציבור מסר את הקורבנות הללו לאהרון ובניו, כדי שהם יחנכו את עצמם בהם, לכן הקורבנות הללו הוגדרו בסופו של דבר כקורבן יחיד, ולכן הייתה שם שמיכה כמו כל קורבן יחיד. כעת הירושלמי מסתפק במה שנאמר לגבי המילואים, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים. ונשאלת השאלה אותם ימים למה היו דומים. האם לקורבנות, כשם שהקורבנות היו נאכלים ליום ולילה, והלילה היה נמשך אחר היום שעבר, גם המילואים הללו היו צריכים לשבת שבעה ימים, ואף ליל שמיני נמשך אחר יום שביעי. או לחילופין, שהימים הללו היו דומים יותר למעשה בראשית, שכשם שבמעשה בראשית כתוב היי ערב היי בוקר, כלומר שהיום נמשך אחר הלילה והלילה לא נמשך אחר היום, וכשהתורה אומרת ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ליל שמיני לא היה בכלל. לכן מסתפק הירושלמי מילואים מאיכן עמדו, האם מן הקורבנות או ממעשה בראשית? אם תימר מן הקורבנות, אם נדמה את שבעת ימי המילואים לקורבנות שבהם הלילה הולך אחר היום, אם כן יצא שליל שמיני גם המשיכו לשבת. אבל אין תימר ממעשה בראשית, אם תאמר שהשבעת ימים שנאמו לגבי שבעת ימי המילואים יותר דומים למעשה בראשית, והרי שם היום הולך אחר הלילה, יוצא ששבעת ימי המילואים הסתיימו במוצאי היום השביעי, וליל שמיני לא היה בכלל. ממשיך הירושלמי ואומר, אין תימר מן הקורבנות, אם תאמר ששבעת ימי המילואים היו דומים לקורבנות, הרי לילה אחרון אין לו יום. מצד שני, אין תימר, אם תאמר ששבעת ימי המילואים נלמדו ממעשה בראשית, הרי שיום ראשון אין לו לילה, שהרי הלילה שלפני היום הראשון הוא לא חלק משבעת ימי המילואים. ממשיך הירושלמי ואומר, תמן תנינן, אומרת המשנה במנחות, אלו מושכין ואלו מכין. המשנה במסכת מנחות עוסקת בדיני סידור לחם הפנים, שהרי לחם הפנים סודר בשתי מערכות, בכל מערכת שישה לחמים יחד י' ב' לחמים, וכל שבת נכנסו ארבע כהנים, שניים בידם שני סדרים, ושניים בידם שני בזכין חדשים שבהם שמו את הלבונה, וארבעה מקדימים לפניהם, מדוע שניים? כדי ליטול שני סדרים, בכדי שהכהנים יאכלו את 12 הלחמים מהשבת שעברה, ועוד שני כהנים כדי ליטול את שני הבזכים הישנים של הלבונה, שאותם מקדירים בשבת על גבי המזבח. אומר ככה ירושלמי, תמן תנינן, אלו מושכין ואלו מניחין, ותפחו של זה בצד תפחו של זה, כלומר שכשהיו מושכים אלו את הלחם כתפח מעל השולחן, הרי שכבר הניחו את שתי המערכות החדשות, את י' ב' הלחמים החדשים, בתפח מן הלחם החדש, באותו תפח כבר. והסיבה שהייתה הקפדה כה גדולה שהשולחן של לחם הפנים לא יהיה ריק אפילו לרגע אחד, והקפידו שברגע שסילקו את הלחם הישן של השבת שעברה, הרי שכבר מיד הונח על גבי השולחן שתי המערכות היו"ד בית לחמים החדשים שנאפו כעת קודם השבת. הסיבה מבאר הירושלמי כי נאמר בפסוק לפני תמיד, כלומר תמיד צריך שעל השולחן יהיה מונח הלחם, ולא יהיה רגע אחד שהשולחן יעמוד ריק. ממשיך הירושלמי ואומר, מתניתין תנא קמא שחולק על רבי יוסי, זוהי סברת רבי מאיר. מדרבי יוחנן מודה רבי מאיר, שאם פרקו את הישנה בשחרית וסידרו את החדשה בין הארבעים, אף זו הייתה תמיד. וביאור הדברים, מזה שראינו לכמן שרבי יוחנן סובר, ששיטת רבי יוסי היא שלמרות שהשולחן עומד ריק, והוציאו ופרקו את המערכות הישנות בשחרית, כלומר, לקחו את לחם הפנים של השבת שעברה מהשולחן של לחם הפנים בבוקר, וסידרו את י' ב' הלחמים החדשים שנאפו ביום שישי האחרון רק בין הארבעים, ויוצא שהשולחן הבוקר עד בין הארבעים היה ריק. לפי שיטת רבי יוסי, גם אז מתקיים הפסוק לפני תמיד, למרות ששעות ארוכות נותר השולחן ללא לחם הפנים. ומאחד לומד זאת רבי יוסי? רבי יוסי לומד את לחם הפנים מישיבת אהרון ובניו במילואים, כמו שנראה לכמן. אם כן, אומרת הגמרא, תנא קמא שחולק על רבי יוסי, זוהי שיטת רבי מאיר, והמשנה שלנו סבורה כשיטת רבי מאיר. אמר רבי יוחנן, מיד מבאר הירושלמי את שיטתו, מישיבת אהרון ובניו למד רבי יוסי, כמד תימר כפי שראינו לאל, בישיבת אהרון ובניו צריך שימסור יום ללילה, כלומר צריך שתהיה ישיבת אהרון ובניו במשכן, בשבעת ימי המילואים לפני סוף היום, והסיבה היא כדי שאהרון ובניו ישבו שם בזמן שהיום והלילה מתחברים, וכן מהלילה ליום צריך שאהרון ובניו ישבו שם בזמן שהלילה מסתלק והשחר מפציע. וזאת נלמד ממה שנאמר בפסוק, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים. ובוודאי שאין הכוונה שאהרון ובניו צריכים לשבת בפתח אוהל מועד כל שבעת ימים ללא הפסק. והראיה שהרי אנחנו לומדים לכמן שהיו שם פירוקים כל הימים. וברגע שמפרקים את המשכן הרי לא שייך שיהיה פתח אוהל מועד, שהרי אין משכן. אלא אם כן נשאלת השאלה מה כוונת התורה ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים. בוודאי שאין כוונת התורה שישבו שם ללא הפסק כל שבעת הימים, אלא הכוונה שישבו שם בזמן שהלילה מתחבר ליום והיום מתחבר ללילה. וברגע שהם יושבים בזמן שהיום מתחבר ללילה והלילה מתחבר ליום, בכך מתקיים הפסוק ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים. למדנו מכאן שלמרות שהם לא ישבו שם שבעת ימים לילה ויום, בכל זאת מתקיים הפסוק ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה. ועל פי זה אומר הירושלמי גם אצלנו, למרות שכתוב בפסוק לפני תמיד, ואם כן היה משמע שיש עניין וחיוב של לחם הפנים יהיה מונח תמיד על השולחן, ואף לא יהיה רגע אחד של הפסק של לחם הפנים לא מונח על השולחן, אלא מכיוון שלומדים את הנחת לחם הפנים על השולחן מישיבת אהרון ובניו במשכן, אם כן יוצא שגם לגבי הנחת הלחם, לחם הפנים על השולחן, אין צורך ואין חובה שכל הזמן הלחם יהיה שם, אלא די בכך שהלחם היה שם בבוקר, והלחם נמצא שם בערב בזמן בין הארבעים, די בכך שקיימנו את הפסוק לפני תמיד. רבי חייא בר יוסף אמר, מכיוון שמסר יום ללילה דיו, כלומר, אפילו אם על השולחן לא היה מונח לחם הפנים במשך כף ג' שעות, בכל זאת הרי אנחנו מקיימים את הפסוק לפני תמיד, ודי בכך שבזמן, בשעת בוקר מוקדמת, ובזמן הערב, הלחם מונח שם, די בכך שיצאנו ידי חובת לפני תמיד. שואל הירושלמי, לשיטתו של רב חייא בר יוסף שכל כך מקל וסובר, שאפילו אם הלחם לא היה מונח על השולחן 23 שעות, הרי שקיימנו בכך את לפני תמיד, אם כן יש להסתפק לפי שיטתו, מה הוא יסבור לגבי ישיבת אהרון ובניו? מה אמר רב חייא בר יוסף בישיבת אהרון ובניו במילואים? האם היו צריכים לשבת שם כל היום וכל הלילה או לא? ועל כך עונה ירושלמי, שניתן ללמוד בקל וחומר, אם בלחם הפנים שכתוב לפני תמיד שזוהי לשון מחייבת יותר, בכל זאת צבר רבי יוסף, רב חייא בר יוסף, שאפילו אם לחם הפנים לא היה מונח שם 23 שעות, הרי שקיימנו את הפסוק לפני תמיד, אם כן שבעת ימי המילואים שלא כתוב בהם תמיד, אלא כתוב רק לשון ופתח אוהל מועד, תשבו יומם ולילה שבעת ימים ולא כתוב שם תמיד, אם כן קל וחומר שרב חייא בר יוסף הסתפק בכך שישבו שם אהרון ובניו בזמן שהיום מסתלק והלילה מתחיל למשמש ולבוא בזמן צד הכוכבים, ובזמן עלות השחר שהלילה מסתלק והשחר מפציע, בוודאי שלפי שיטת רב חייא בר יוסף יהיה די בכך בקל וחומר מלחם הפנים. ונראית לשון הירושלמי בתירוץ, מאין תמן שכתוב בו תמיד, את אמר מכיוון שמסר יום ללילה דיו. מה עם רב חייא בר יוסף לגבי לחם הפנים שכתוב שם לפני תמיד? בכל זאת הוא סבר שדי בכך שישבו שם אהרון ובניו במשכן בזמן צאת הכוכבים ובזמן עלות השחר, אם כן כאן לגבי שבעת ימי המילואים שאין כתוב בו תמיד, לא כל שכן שרב חייא בר יוסף יקל ולא יסבור שהם צריכים לשבת שם יומם ולילה כל שבעת ימים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אשכחת אמר על דת דרבי יוחנן, לפי שיטת רבי יוחנן היה שם 14 עמידות ו-13 פירוקים. על דת דרב חייא בר יוסף היה שם במשכן בשבעת ימי המילואים 7 עמידות ו-6 פירוקים, וכך ביור הדברים. כולם מסכימים שכשלא היו יושבים במשכן, הרי שהיו מפרקים את המשכן. ואם כן יוצא שלפי שיטת רבי יוחנן שסבר, שדי בכך שבאו אהרון ובניו לקראת שקיעת החמה, וישבו קצת לאחר צאת הכוכבים ולאחר מכן הלכו להם, וכן הגיעו בבוקר קודם עלות השחר עד הנץ החמה, נמצא שבכל יום היו שתי עמידות ושני פירוקים, הרי פרקו פעמיים את המשכן ובנו אותו פעמיים, חוץ מאשר היום השביעי שהיה חסר בו פירוק לבסוף. אבל לפי שיטת רב חייא בר יוסף שסבר שמסרו רק את היום ללילה ולא מסרו גם את הלילה ליום, אם כן יוצא שלא היה בכל יום, אלא רק עמידה ופריקה אחת, כי רק פעם אחת ישבו ולא פעמיים, לא היו במשכן גם בזמן עלות השחר וגם בזמן צאת הכוכבים. אלא רק בזמן צד הכוכבים היו. שהרי לפי רב חייא בר יוסף, לחם הפנים יכול לעמוד 23 שעות ללא לחם, למרות שסילקו את לחם הפנים, ו-23 שעות השולחן היה ריק. די בכך שלפני צאת הכוכבים, בזמן הקרבת תמיד של בין הארבעים, הניחו את הלחם החדש. די בכך, אם כן בוודאי הוא יסבור, שגם לגבי המשכן פעם אחת אהרון ובניו ישבו שם, לפני צאת הכוכבים. אם כן יוצא שכל יום פרקו את המשכן פעם אחת, ובנו אותו פעם אחת. אלא שביום השביעי לא הייתה בו פריקה לבסוף, לא פרקו אותו. ואומר על כך הירושלמי תניא אומרת הברייתא, כל שבעת ימי המילואים היה משה מושך את המשכן ומעמידו ומפרקו וסודר עליו את העבודות, כפי שנלמד לכמן מזה שכתוב ביום השמיני למילואים, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן. ושם דורשת הגמרא ביום שקלו הקמותיו, ומשם למדנו שגם בימים הראשונים הקימו ופרקו את המשכן בכל יום, ובכל יום כשהעמידו את המשכן, הרי שהכהן הגדול, אהרון הכהן, היה סודר עליו על המשכן את כל העבודות של כל יום דבר יום ביומו. אומר על כך הירושלמי, וביום השמיני העמידו ולא פרקו. הרי ביום השמיני העמידו אבל לא פרקו במוצאי היום השמיני את המשכן. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אף ביום השמיני העמידו ומשכו ופרקו. והסיבה היא שסובר רבי יוסי ברבי יהודה שכל שבעת הימים ואף ביום השמיני פעמיים פרקו ופעמיים העמידו, פעם אחת בזמן עלות השחר ופעם אחת בבין הארבעים, שהרי כתוב לגבי היום השמיני הוא קם המשכן, וכתוב שם לגבי היום השמיני והיקום את המשכן, הרי שיש לנו שתי עמידות ביום השמיני. ומכיוון שכתוב ביום קלות משה להקים, משמע שכל שבעת הימים הוא נהג כמו ביום השמיני, וכשם שביום השמיני היו שתי עמידות ושני פירוקים, אף בכל שבעת הימים היה בכל יום שתי עמידות ושני פירוקים. אמר רב זעירא, הזאת אומרת, מכאן למדנו שהקמת הלילה פסולה לעבודת היום, מכך שלמדנו שבכל יום הקימו ובנו את המשכן פעמיים, מכך שכתוב בתורה ביום קלות משה להקים, ומשמע משמע שיקים דווקא ביום, כי כתוב בפסוק ביום קלות משה להקים. מכאן למדנו שהקמת הלילה פסולה לעבודת היום, ואם כן הקמה אחת של תנא קמא ושתי הקמות של רבי יוסף צריכים שיהיו דווקא ביום, כי כך כתוב בתורה ביום קלות משה. ממשיך הירושלמי ואומר, על דעת דרבי יוחנן, כי רבי יוסי בר יהודה היה שם 21 עמידות ו-20 פירוקים. מכיוון ששיטת רבי יוחנן היה שהיו צריכים אהרון ובניו להיות במשכן, גם לסמוך לילה ליום וגם יום ללילה, הם היו צריכים להיות שם במשכן גם בזמן עלות השחר וגם בזמן צאת הכוכבים, זאת בכדי לקיים את הפסוק ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה. יוצא שהייתה הקמה אחת בלילה. אם כן יוצא לפי זה, שלפי שיטת רבי יוסי ברבי יהודה שסבר שצריך שתי הקמות ביום, יוצא שב-24 שעות בכל יממה היו שלוש הקמות. הקמה אחת של המשכן בלילה, הקמה ופירוק, ואילו עוד שתי הקמות ביום. יוצא שכפול שבעת ימים, 3 כפול 7, יש לנו 21 עמידות ו-20 פירוקים. לעומת זאת, על דעת דרבי חייא בר יוסף, בשיטת כרבי יוסי ברבי יהודה, היה שם 14 עמידות ו-13 פירוקים, שר לפי שיטת רבי חייא בר יוסף, די לקיים את הפסוק ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, בסמיכת יום ולילה, בכך שלקראת צאת הכוכבים ישבו שם אהרון ובניו, ויוצא שהייתה אותה הקמה ביום, ולא צריך שתהיה הקמה בלילה. יוצא שלפי שיטת רבי יוסי ברבי יהודה היה שתי הקמות ביום, ואילו בלילה לא היה הקמה. יוצא שבסופו של דבר לאחר שבעת ימים, היה 14 עמידות ו-13 פירוקים. והעמידות והפירוקים של היום השמיני, את זה אנחנו לא מחשבים, כי אנחנו לא מחשבים אלא רק שבעת ימי המילואים, שמשה היה עובד בכהונה גדולה, והיה מטריח את עצמו בעמידות ובפירוקים, וכל זה להודיעך כוחו של משה רבנו. שואל הירושלמי, מניין לפירוקים? מניין לנו שבכל יום פרקו את המשכן, אולי לאחר שבנו את המשכן ביום הראשון, שוב לא פרקוהו? עונה הירושלמי, ממה שאמרה התורה במדבר, ז' פסוק א', ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וכוונת הפסוק ביום קלות משה, כלומר ביום שקלו הקמותיו, שהרי יכלה התורה לכתוב, ויהי ביום הקים משה את המשכן. מדוע כתבה התורה ביום קלות משה להקים את המשכן, אלא באה התורה ללמדנו, שביום הזה, ביום השביעי, קלו הקמותה, שעד היום כל שבעת הימים היה משה מקים את המשכן, חוזר ומפרקו ומקימו על פי המספרים שראינו לאל, שלפי שיטת רבי יוחנן, בשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, היו שם בסך הכל 21 הקמות ו-20 פירוקים, והילו לפי שיטת רב חייא בר יוסף, בשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, היה שם 14 עמידות, 14 הקמות ו-13 פירוקים. ורק לפני סיום נראית מה שפסק הרמב״ם, בלכות בית הבחירה פרק ראשון הלכה י' ב', כותב הרמב״ם, אין בונין את המקדש בלילה, שנאמר וביום הקים את המשכן, ולמדנו מכאן ביום מקימין ולא בלילה, ועוסקין בבניין מעלות השחר הצד הכוכבים, והכל חייבים לבנות ולסעוד בעצמן וממונם אנשים ונשים כמקדש המדבר, ואין מבטלין תינוקות של בית רבן לבניין, ואין בניין בית המקדש דוחה את יום טוב. ועוד מספר הלכות נראה ברמב״ם בהקשר למה שעסקנו בסוגיית לחם הפנים. הרמב״ם נמצא בהלכות מדין ומוספין, פרק 5 הלכה א', אומר הרמב״ם מצוות עשה לסדר לחם הפנים בכל יום שבת על השולחן לפני השם בהיכל שנאמר ביום השבת, ביום השבת יערכנו הכהן. ודבר ברור בתורה אומר הרמב״ם שהוא 12 חלות, כל חלה שני עשרונים, ועורכין אותו שני סדרים, 6 חלות בכל סדר, ואלו הם שתי המערכות שלמדנו עליהם בסוגיה, חלה על גבי חלה. ובין כל שתי חלות 3 קינין של זהב, כדי שתהיה הרוח מנשבת בו, וסומך כל מערכה בשתי כסבות, ונותנין בצד כל מערכה, כלי שיש בו קומץ לבונה, שנאמר ונתת על המערכת לבונה זקה. וכלי זה הוא הנקרא בזך, נמצאו שני קומצי לבונה בשני הבזיכין, ושוליים היו לבזיכין, בכדי שיוכלו להניחם על השולחן. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' ואומר, שני הסדרים, מעקבין זה את זה, ושני הבזיכין מעקבין זה את זה, והסדרין והבזיכין מעקבין זה את זה, כלומר, אם יש רק מערכת אחת של 6 חלות זה לא מספיק, צריך שני סדרים, שתי מערכות בכל מערכת 6 חלות, פלוס שני בזיכי לבונה, ואם חסר אחד מכל אלו, הרי שהכל מתעכב. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואין מחנכין את השולחן, אלא בלחם הפנים בשבת. מיום השבת ליום השבת, מוציאין את הלחם שהוא שם על השולחן משבת שעברה, ומסדרין על השולחן לחם אחר. וזה שמוציאין הוא שחולקין שתי המשמרות, הנכנסת והיוצאת עם כהן גדול ואוכלין אותו. בהלכה ד' ממשיך הרמב״ם ואומר, וכיצד מסדרים את הלחם? 4 כהנים נכנסים כפי שלמנו בסוגייתנו שהביאה את התוספתא, 2 בידן שני סדרים, ו2 בידם שני בזכין, ו4 כהנים מקדימים לפניהם, 2 בכדי ליטול את שני הסדרים של השבת שעברה, ושניים שני כהנים בכדי ליטול שני הבזיכין שהונחו שם משבת שעברה, שהיו שם על השולחן. הנכנסים עומדים בצפון ופניהם לדרום, והכהנים היוצאים עומדים בדרום ופניהם לצפון. אלו מושכין ואלו מניחין, ותפחו של זה בתוך תפחו של זה, שנאמר לפני תמיד, כלומר הרמב״ם פוסק להלכה, שאסור שהשולחן של לחם הפנים יהיה ריק אפילו לרגע אחד, ולכן בתוך כדי כך שהכהנים מוציאים את המערכה הישנה, הכהנים כבר מניחים את המערכות החדשות. יצאו בהלכה, היא כותב הרמב״ם, ונתנו את הלחם שהוציאו על שולחן זהב אחר שהיה באולם, והקטירו הבזיכין בשבת, ואחר כך מחלקין החלות, ואם חל יום הכיפורים להיות בשבת שאז אסור לאכול, החלות מתחלקות לערב, כלומר למוצאי יום הכיפורים. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של עוד מוצל מאש, הרב החסיד רבי סף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.